שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפודקאסט על איך אנחנו חיים, איך אנחנו חושבים טוב על מה באמת שווה, מה גורם לנו להרגיש טוב ואיך החיים האלה יכולים להיות הרבה יותר משמעותיים. אז ברוכים הבאים לעוד פרק כיף שאתם כאן. והיום אנחנו צוללים לתוך שאלות שמלוות אותנו כבר, לא יודעת, מגן הילדים, כששואלים אותנו, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? מה המטרות שלך לשנה הקרובה? מה תבחר ללמוד באוניברסיטה? במה אתה רוצה לעבוד? עם מי אתה רוצה להתחתן? מה חשוב לך בזוגיות? המון המון שאלות שכל החיים נמצאות שם, ובעצם שואלות אותנו את אותה שאלה, מה אתה או מה את רוצה או רוצה? ועם כמה שזאת שאלה פשוטה, בסיסית, לפעמים אנחנו לא יודעים. לפעמים זה לא רק שאנחנו מפחדים לעשות את מה שאנחנו רוצים, או לא מעזים, שעל זה דיברנו בהמון פרקים, לפעמים אנחנו פשוט לא יודעים מה אנחנו רוצים, האם זה חשוב בכלל מה אני רוצה, ואנחנו כל כך רחוקים מזה שאין לנו מושג איך להתקדם. ולשם כך, הזמנתי לכאן היום את טל בשן. שלום!
שלום, שלום.
ברוך הבא.
תודה רבה.
כיף שאתה כאן.
את בטוח שמחה, אני מאזין לפודקאסט שלך ואני שומע את החיוך שלך בפתיחה.
כן.
ואת עושה את מה שאת רוצה.
אני מאוד אוהבת לעשות את הפודקאסט.
אני כבר שמתחיל להקליט את הפודקאסט שלי, תמיד אני מרגיש שזה מין רצינות כזו, כי אני חגעת בנושאים כואבים ומורכבים, אבל את חוגגת, לא משנה מה הנושא.
כן, אני חוגגת, אני אוהבת לעשות את זה. אבל לדבר גם על המורכבויות בתוך זה, בינתיים אני קודם כל אציג אותך ואגיד שאתה מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית, ויש לך גם פודקאסט ממש מעניין, שנקרא סליחה, זה לא מה שהזמנתי, שזה גם שם מעולה, שבעצם מדבר על הרבה מצבים שבהם חשבנו שהזמנו דבר אחד, אבל בעצם, אופס, קיבלנו משהו אחר, ואנחנו כזה, סליחה, חיים, זה לא מה שהזמנתי, אפשר לתקן, אז אחלה פודקאסט, וברוך הבא לכאן.
תודה רבה.
אז אני רוצה להתחיל מלשאול אותך, כאילו יש איזו הנחת יסוד שאני רוצה לשאול אותך, האם היא נכונה שלכל אחד יש רצון? אולי אני לא יודעת מה הוא, אולי אין לי גישה אליו, אולי אני לא ממשת אותו, אולי משהו עוצר אותי, אבל הוא קיים.
גם פה צריך ללכת רגע לאחור. אפשר לתת רגע מטאפורה כדי להבין את העוצמה של הדבר הזה. אנחנו מקליטים בתל אביב, עיר מאוד מאוד סוענת, ותארי לעצמך שאנחנו נעלה פה לאחד המנים הגבוהים כאן בשכונה המאוד מאוד עירנית הזו, ואנחנו נעמוד למעלה עם שואב אבק מאוד מאוד מיוחד, ונגיד ששואב אבק הזה הוא שואב רצונות בלבד. ואנחנו נראה אלפי אנשים מסתובבים למטה, וכל אחד נע לאן שהוא, אחד נע למסעדה, אחד נע הביתה, אחד הולך לסגור עסקה, כל אחד עושה את מה שהוא רוצה באותו הרגע, ואנחנו נפעיל למעלה את שואב האבק הזה, והוא שואב רק רצונות. ואם אנחנו נשאב את כל הרצונות של כל האנשים שנמצאים למטה, מיד העולם ייעצר, דום מוחלט, מוות. אז אפשר בעצם להניח הנחת עבודה בסיסית שרצון הוא חיים ובלי רצון אין חיים. כשאנחנו מדברים על כוח הרצון, אנחנו מדברים על כוח החיים. אדם שאין לו שום דבר שהוא רוצה, בעצם לא ימצא שום סיבה לחיות. יקחי כל תינוק ותניחי אותו באיזושהי סביבה, את לא תראי אותו שוכב חסר מעש. הוא מיד ייכנס לזירה של פעולה. הוא ישחק, הוא יתלכלך, הוא ירטב, הוא ינוע, הוא יבכה. הפעלתנות שלו הוא אינסופית. אם תשימי איזושהי מצלמת וידאו, את תראי שהוא פועל כל הזמן, ולכן רצון היא דבר אינרנטי. כל עוד יש נשמה באפנו, יש לנו רצונות. המחיר הוא שאנחנו רחוקים מאוד מהם, וכמו שאמרת, הרבה אנשים כבר לא זוכרים בכלל מה הם רוצים.
כן, אבל זה תמיד עניין של לא לדעת מה אני רוצה. כי אני מסתכלת, נגיד, יש לי שני ילדים. הבת שלי הקטנה היא בת שנתיים, ומשהו מאוד בולט לגביה זה שיש לה רצון. יש לה רצונות מאוד מאוד, מאוד חזקים, לעומת הילד השני שלי, שהוא גם מן הסתם, יש לו רצונות, יש לו תחום עניין, יש לו דברים שהוא רוצה לעשות, אבל אני מרגישה שהרצון זה ממד פחות חזק שלו, קצת כמו שאם היינו לוקחים איכות אחרת, כמו, לא יודעת, כמות מלנין באור, נכון? יש אנשים שיש להם יותר כן. מלנין, והאור שלהם הוא יותר כהה, ויש כאלה שיש להם פחות מלנין, כמוני, כזה שהאור שלהם יותר בהיר, יש גובה שונה, כלומר, יש לנו כמות שונה של איכות מסוימת. וכשאני מסתכלת על שני ילדים שלי, על ילד אחד אני מסתכלת ואומרת, אוקיי, רצון, וילדה אחת זה כזה, רצון, כאילו היא יודעת מה היא רוצה, היא מוכוונת רצונות, הכל נורא כזה. ברור. והשאלה היא, האם נולדנו עם כמות שונה של רצון, או שפשוט הופעלו עלינו מנגנונים שחלקנו פשוט מדכאים את זה יותר?
בוודאי, יש פערים עמוקים ברצונות הבסיסיים של אנשים. לשאול למה זה כבר שאלה הרבה הרבה יותר מעניינת. אבל יש אנשים שהרצון שלהם הוא לשנות את העולם, ואתה רואה את זה מהדקה הראשונה בפעלתנות שלהם, אילון מאסק הזה, הוא רוצה להציל את האנושות. והוא קם כל בוקר אחרי השעה ורבע שינה שלו, והוא מממש את התשוקה האדירה הזו שלו, לדאוג שאחרי שנשמיד את הכוכב הזה, יהיה לנו לאן לעבור.
כן.
ולכן הוא בונה ספינה למאדים וכו' וכו' וכו'. ויש אנשים שהרצון שלהם הוא קטן יותר, כמו ספורטאי שיש לו את השרירים האלה, ומישהו שאין לו את השרירים האלה. אז הפער בין הילדים שלך הוא בכמות ובעוצמה של הרצונות שלהם, וגם לא תמיד מה שנראה כרצון אקסטרוורטי, כזה שאנחנו יכולים לראות אותו, כי אלה הפרמטרים איתם את מורגלת לשפוט תנועה ורצון, בכך רלוונטיים לעומק של הרצון של הילד השני. Mm-hmm. כלומר, יכול להיות שיש לו שם איזה שקט וחיבור מאוד עמוק, וזה מתבשל מאוד לאט, וכשזה יפציע זה יהיה דבר מאוד מאוד גדול, אבל בכלל אני מציע לא לבחון רצונות על פי הגודל שלהם, אלא על פי המהות שלהם, על פי הכיוון שמהם הם נולדים, על פי רמת האותנטיות והחיבור שלהם, ולא דווקא עד כמה זה נראה לנו גרנדיוזי.
איך זה יראה כשאני לא מחוברת לרצונות שלי?
שמעתי פעם משפט מדהים, אני ממש מתנצל, אני לא זוכר של מי, שדיכאון הוא חוסר היכולת למשוך אור מהעתיד.
חוסר היכולת למשוך אור מהעתיד? כלומר, שאני לא רואה מה יבוא לי בעתיד?
נכון. את יודעת, אומרים, נדמה לי שזה של ניטשה, סליחה על שני ציטוטים רצופים, שאמר שמי שיש לו בשביל איזה מה לחיות בעבורה, יוכל להתמודד כמעט עם כל איך, נכון? זה משהו שוויקטור פרנקל ככה עשה ממנו קריירה, ואנחנו רואים שכשאני אין לי רצון ברור, משהו שאני רוצה לממש אותו, אז בעצם כל פעולת חיים, כל מכשול קטן שאני פוגש אותו, הוא מתיש אותי, הוא גומר אותי, כי אני לא מצליח להביא כוח, לגייס כדי לממש את הרצון שלי. אם חלילה אחד הילדים שלך יימצא בצרה בצד השני של העולם, יהודית סביר מאוד להניח שלא יהיה לך שום קושי לגייס רצון אדיר, ללכת יחפה מפה עד לשם על כל הקוצים בדרך ולהושיע אותו.
כן.
יש רצון מאוד ברור, מי שיש לו בשביל איזה מה לחיות בעבורו, להציל את הילד שנמצא בצרה בצד השני של העולם, ימצא בתוכו את כל הכוחות כדי לממש את הדבר הזה. בסוף אני מניח שגם העבודה שלי וגם העבודה שלך היא לנסות לעזור לאנשים להיות קצת יותר מאושרים, לחיות קצת יותר בהרמוניה. וההפך מהרמוניה זו שחיקה. אז שחיקה בטבע, במקום הכי בסיסי שלה, היא כשיש שני כוחות שפועלים בכיוונים מנוגדים. קרחון וקרקע פועלים בכיוונים מנוגדים, אז הם שוחקים את עצמם. רוח ואדמה. או גם קרחון שגולש על קרקע ושניהם נעים באותו כיוון אבל בקצבים שונים. זו שחיקה בטבע, כוחות שפועלים.
שיש חיכוך.
מתי מתרחשת שחיקה בפנימיות.
כן.
גם כן כשיש שני כוחות. פעם אחת הרצון החופשי שלי ופעם שנייה האופן שבו אני מנהל את המציאות שלי. כלומר, אם אני קם בבוקר והרצון החופשי שלי הוא לנגן בגיטרה או לשיר או ליצור, אבל בפועל אני מנהל חשבונות באיזושהי פירמה, אז כמובן שכל דקה שבה אני חי את הפער הזה, אני נשחק.
אהבתי ממש את המטאפורה. אני רוצה כזה לתת לה רגע. אני מאוד אוהבת מטאפורות, אבל לא, באמת המקום הזה של שני דברים שפועלים בכיוונים שונים, ולאט לאט, כאילו אתה אומר משהו ממני, משהו יורד ממני, יש לי פחות כוחות, יש לי עוד פחות שכבות ופחות שכבות להתמודד עם החיים שמולי.
ממש, אגב, זה לא רק כוחות מנוגדים, רק נמחיש כמובן שאם אני רוצה לשיר ואני קם בבוקר ואני שר, כלומר אני חי בהלימה עם הרצון שלי, אז אני אדם מאושר. אפשר לבוא ולהגיד שככל שהפער בין הרצוי למצוי גדול יותר, אני אדם מאושר פחות, וככל שהפער בין הרצוי למצוי קטן יותר, אני אדם מאושר יותר. מפה הפודקאסט של סליחה, זה לא מה שהזמנתי, כי אנחנו לא חיים את החיים שאנחנו רוצים לחיות. עכשיו, גם אם אני עושה את מה שאני רוצה, נגיד לשיר, אבל אני מוצא את עצמי שר יותר מדי, כי אני בלחץ כלכלי, אז אני צריך להופיע 5 פעמים ביום, או פחות מדי, גם אז אני נשחק. אז בעצם חיים הרמוניים מאושרים, זה בנם שקם בבוקר, וחי באלימה עם הרצון שלו כמה שיותר. לצערנו, ונדמה לי שכשקשקשנו קצת לפני הפרק, הרבה מאוד אנשים גם לא יודעים מה הם רוצים. כלומר, זה שיש שחיקה ודיכאון אם אני חי בניגוד לרצון שלי, זה בסדר, ויש גם הרבה מאוד אנשים שמסוים בעולם הזה בסוג של ייאוש או דיכאון, והם לא יודעים למה.
כן.
ובמשוואה הזאת, בשני נעלמים האלה, זה בגלל שהם לא באמת יודעים מה הם רוצים. אז אם בן אדם מסתובב בעולם, והוא עובד, והוא נוהג, ויש לו זוגיות, והוא בדיכאון, והוא לא מבין למה, כנראה שיש איזשהו רצון שהוא לא מחובר אליו.
כן. אני לא חושבת שזה יהיה הדבר היחיד, אבל כאילו אפשר רגע כזה לצורך השיחה הזאת, אנחנו מתמקדים בנושא הזה.
הדבר היחיד לדיכאון.
כן.
לא, ברור.
כן, כאילו זה לא שכל דיכאון הוא זה שהרצון שלי לא מתממש, יכולים להיות הרבה דברים אחרים. אני יכולה גם לקבל בדיוק את מה שרציתי, ועדיין להיות מאוד לא מרוצה. גם את זה אנחנו פוגשים, נכון?
לא.
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 לא. למה לא?
מכיוון שפה צריך לשאול, קודם כל דווקא בא לי להטריס רגע.
יאללה. תטריס את זה.
מי שחי בהלימה עם הרצונות שלו,
כן.
לא יהיה בדיכאון. כי הוא פה צריך לשאול, ופה יש בלבול, האם הוא מכוון לרצונות הנכונים. כי גם פה אפשר לשאול, אלו רגשות שנולדו מבפנים, מההווייתו של האדם, והוא חי כדי לממש את ההוויה שלו. או שהרצונות האלה נולדו מבחוץ. כלומר, אם אני רואה שהשכן שלי שדרג את הרכב שלו, ועכשיו אני רוצה רכב כזה, כי במוח הילדי שלי יש מחשבה שאומרת שיש עכשיו אנשים שרואים את הרכב שלו וחושבים שהוא יותר ממני או שאני פחות ממנו. ואני את התחושה הזו לא יכול לשאת, וכדי לקדם את תחושת הערך שלי, גם אני אשיג רכב כזה. זה רצון שנולד במיקוד שיטה חיצוני. וכשאני אמלא אותו, במקרה הטוב אני אחוש עונג, וכגודל העונג והציפייה מיד אחר כך תבוא רקנות ודיכאון. כי מימשתי רצון, שנולד במיקוד שליטה חיצוני, ואנשים יכולים להעביר חיים שלמים במימוש רצונות כאלה, והוא משיג את כל מה שהוא רוצה, ומינון הציפרלקס הולך וגדל.
אז בעצם אתה אומר, זה לא לחיות לפי הרצונות שלי, זה לחיות לפי הרצונות שלי, שהם גם הרצונות הנכונים.
אמת, שנולדו כן. מתוך
אנחנו
מקום...
אנחנו מוסיפים עוד ועוד כוכביות
בסדר,
לתוך
הפרסקריפשן,
אבל כאילו, אני מאוד אוהבת את מה שאמרת, כי בעצם בעולם הפסיכולוגיה אנחנו קוראים לזה מוטיבציה פנימית ומוטיבציה יאללה. חיצונית, ואחד החוקרים שהכי ככה נושא את הדגל של ההבחנה הזאת והמחקר הזה, זה חוקר שקוראים לו פרופסור קן שלדון, יש לו גם על זה ספר מעולה ומחקרים, אבל בגדול, כשאנחנו מבחינים בין מוטיבציה פנימית לחיצונית, אז מוטיבציה פנימית זה כל מה שאני עושה למען הפעולה עצמה. כאילו, אני עכשיו רוצה להקליט פודקאסט, כי אני, כנראה, כן, עוד שאני אדבר על זה, אוהבת להקליט פודקאסט, אני נהנית מהשיחה, אני לומדת ממנה, אני אוהבת את העשייה הזאת, עוד לפני שאני יודעת מה תהיה התוצאה שלה, אוקיי? האם אנשים יאהבו אותי בגלל זה, או שאני אתפרסם בגלל זה, או שאני אעשירה בגלל זה, או ש-whatever. אני אוהבת לעשות את הפעולה עצמה, יש לי עניין וסקרנות וכל זה. מוטיבציה חיצונית היא מוטיבציה שאני עושה לשם התוצאה, לשם מה יקרה לי כשאני אקליט את הפודקאסט הזה, או אתקבל לעבודה הזאת, או אתייל בעולם, אז אני אולי אתפרסם, אז אני אהיה עשירה, אז אנשים יעריכו את זה, אז הסטטוס החברתי שלי יגדל. וזאת גם מוטיבציה, זה גם רצון, נכון? זה לא שזה רצון וזה לא רצון. שניהם זה רצונות, אבל הם באמת מגיעים, כמו שאתה אומר, ממקום פנימי או ממקום חיצוני. עכשיו, התוצאה בכל אחד מהמקרים האלה הולכת להיות תוצאה שונה מבחינת צביעות הרצון שלי, בדיוק כמו שאמרת. כמה שאני פועלת מתוך מוטיבציה פנימית, אני הולכת להיות יותר מאושרת סטטיסטית, וכמה שאני פועלת מתוך מוטיבציה חיצונית, הדבר הזה הולך להתהפך עליי.
נקודה שחייבת לעלות עכשיו, זה איך בן אדם יודע מה המוטיבציה של הפעולה שלו, אם היא פנימית או חיצונית.
נכון.
ואחד הכלים המאוד פשוטים לעשות סדר בדבר הזה, זה כשאנחנו עושים פעולה מתוך מה שקראת לו מוטיבציה חיצונית, אני משתמש במונח אחר, אותו מיקוד שיטה חיצוני, זה פעולה שמה שמוביל אותה הוא האגו, שתחושת הערך שלי נבנית מבחוץ. כלומר, אני עושה את הפעולה כדי לבנות ערך מבחוץ, ואני משווה את עצמי לאחרים שעשו את אותה הפעולה. נכון, הוא טוב יותר ממני, יש לו יותר ממני. וכדי לדעת האם אני עכשיו רוצה לעשות דוקטורט, והאם הרצון הזה הוא מבפנים או מבחוץ, או אם אני רוצה לקנות מכונית מפוארת, האם הרצון הזה הוא מבפנים או מבחוץ, הדרך הכי אפקטיבית לבודד את הדבר הזה, זה שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. והיא הולכת בערך ככה, אם אף אחד בעולם יהודית, אף פעם לא ידע שאני עשיתי או שיש לי דוקטורט, האם אני עדיין עושה אותו? אף אחד לא ידע. אם התשובה היא אף אחד, אני לא יכול להגיד לאמא שלי, לאבא שלי, לשכנים שלי, ללקוחות שלי שאני דוקטור מה הטעם? זה אומר שהרצון נולד מבחוץ, והמילוי, יהיה מאמץ אדיר להשיג אותו, יהיה עונג מסוים במילוי ברגע המילוי, ואחר כך יהיה בור חלל אדיר, כי זה נולד מבחוץ, עבור האגו, למען האגו, ותמיד התענוג הזה ישאיר אותנו ריקים. אם התשובה שלנו, hell yes, גם אם אף אחד לא ידע שקניתי את הרכב, קודמתי בעבודה, עשיתי את הדוקטורט, אני עדיין רוצה, כי יש תשוקה פנימית עמוקה שלי ללמוד, להתפתח, לפרסם. גם אם אף אחד לא ידע אני עושה את זה, אז אנחנו פועלים מתוך השורש הנכון, וזה רצון שכשהוא יתמלא, אנחנו נרגיש גם מלאים יותר, וזה יחזיק לאורך זמן. חווה, תחזיק לאורך זמן.
זה שאלה מדהימה, ואני חושבת שהעיקרון שבה זה שבעצם אתה אומר, אני לוקח את כל מה שהוא השפעה חיצונית, הנורמות, הציפיות, הכסף, החברה, התוויות, ההורים שלי, כן, כאילו אפשר רגע לשפוך
כל
לפה.
כל הקליפה.
כל הדברים האלה שקצת או הרבה משפיעים על הרצונות שלנו. ואני אומרת, במצב שבו הדבר הזה לא היה שיקול, ואפשר להשתמש בכל מיני וריאציות על השאלה הזאת, נכון, אני יכולה להגיד, מה היית עושה אם כסף לא היה שיקול? נכון, זה גם נכון. אותה שאלה, אם אומרים לך מחר, אתה מקבל מיליארד דולר זכית בלוטו, מה אתה עושה?
הנה גם שאלה בעייתית דרך אגב.
כן.
כי היא גם מדהימה והיא גם בעייתית, כי את יודעת מה רוב האנשים יעשו ברגע שתתני להם מיליארד דולר? הם ימלאו את הבורות שלהם. כלומר, הרצונות הראשונים שיצופו יהיו כל הרצונות הריאקטיביים, אותם רצונות של חוסרים היסטוריים. אני אנוח ואני אטייל ואני אסדר את הילדים ואת הנכדים ואני אקנה פרארי ותהיה לי אחוזה ואני אקיף את העולם. ואף אחד מאלה הם לא רצונות עמוקים של תשוקה, של פאשן, של נשמה.
אבל אני חושבת שהרבה פעמים, נגיד, לא מזמן היה אפילו ממש כתבה כזאת בעיתון על איזה מישהו ישראלי, אני חושבת שזכה בלוטו, וברגע שהודיעו לו, הוא התפטר. עכשיו, זה היה מדהים בעיניי, כי אמרתי, ברור שהבן אדם הזה רצה להתפטר מיליון שנה, כן? הוא פשוט חשב שהוא לא יכול, או היו איזשהם נסיבות שהוא אמר, אני צריך את הכסף הזה, אין לי כל כך ברירה אחרת, וברגע שהוציאו את השיקול הזה של הכסף, התפטרתי.
אני רק אומר במקום הזה שצריך להרחיב את השאלה.
כן.
זאת אומרת, אוקיי, קיבלת מיליארד דולר, וקיבלת גם הכנסה פסיבית של מיליון דולר בחודש.
כן.
עכשיו בוא נוסיף עוד שני פרמטרים לפני שנוכל לחשוף את הרצון החופשי.
כן.
אחד, שנתיים מילאת את כל הבורות. הקפת את הגלובוס, סידרת את הנכדים ואת הנינים, נחת. התפטרת את כל ההתפטרויות האלה של הדברים שעשית להתפטר. זה שלב סטייג' 1.
כן.
סטייג' שני, לא משנה מה תבחר לעשות, אתה תזכה לתמיכה רגשית של כל האנשים שחשובים לך. אם אתה עכשיו התפטרת מסלקום, והחלטת להיות דרג קווין עכשיו בווגאס, ההורים שלך עפים עליך. אומרים, כן, בן סוף סוף נימשת את הפנטזיה של המשפחה. ואז אנחנו אומרים, בהנחה, שההכנסה היא אינסופית, החברה תומכת בכל מהלך הזוי שתעשה, ואתה כבר שנתיים מילאת את הבורות, מה אז תבחר לעשות בשארית חייך? ופה, רוב האנשים, התגובה הטבעית שלהם, היא לקרוס על הקרקע, להתחיל לפרפר ולהוציא כסף מהפה, כי אנשים לא יודעים לתת תשובה למענה הזה. רוב האנשים יודעים להגיד מה הם יעשו בשנתיים הראשונות.
אז יש לי שאלה אליך עוד אחת כזאת, ואני אשמח שאולי כזה ננסה לענות עליה גם. נגיד, מה היית עושה אם לא היית ביקורת בעולם? כלומר, אם היית יודע ש...
נכון.
לא משנה מה תעשה, לאף אחד לא יהיה משהו לא טוב, או טוב אפילו לומר על זה, פשוט אף אחד לא יגיד על זה כלום. יש משהו כזה שהיית עושה?
אני אישית?
כן, אתה אישית, תל
בשן. אני מצאתי את עצמי, כיוון שהשאלה הזו במתכונת שאני הצגתי אותה, היא שאלת החימום הראשונה בסדנה שאנחנו מעבירים.
כן.
אז אני שאלתי אותה הרבה מאוד פעמים.
כן.
אני גיליתי שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, רק בנועזות יותר גדולה, כי עדיין מה שמעכב את הצמיחה שלי זה שאני לא מספיק אמיץ, עדיין יש לי פחדים, ובאינטנסיביות פחות גדולה. כלומר, נועזות יותר גדולה ואינטנסיביות פחות גדולה. כלומר, הייתי עובד פחות, אבל במה שהייתי עובד, הייתי מרשה לעצמי להיות יותר רחב, יותר אמיץ, והייתי מטייל יותר בזמן הזה, כאלה שתי התשוקות הגדולות שלי. כי אני, תודה לאל, יודע מגיל 30 שאני מורה. זאת אומרת, פה אין לי כבר בלבול. אני לא יכול לראות מישהו עושה פעולה, לא משנה מה, איזושהי פעולה שהוא עושה, הוא חותר בקייק לא נכון, ואני יודע, אני אלך הרב חצי שעה לאורך החוף, עד שאני אתפוס אותו, לא תקשיב רגע, חייב לי ממש. כאילו זה ממש אובססיה.
כן.
אז אני חושב אגב שזו אינדיקציה נהדרת. אם בן אדם אומר, לא, אני שומר על החיים שלי, אני רק משנה מינונים, אז הוא בשביל הנכון, בכיוון הנכון.
מעניין.
אז אני כבר, תודה לאל, אחרי הרבה הרבה מאוד מלחמות, אני לא אומר שזה הלך לי קל, ואני עדיין בקרב בין הכוחות הפועלים, נמצא בזון הנכון בעבורי.
כן. אני רוצה להזמין אתכם גם לשאול את עצמכם את השאלות האלה. כאילו אפשר אפילו רגע אחד לעצור את ההקלטה ולקחת את השאלות שאלינו כאן על מה היינו עושים בעולם לביקורת, מה היינו עושים בעולם שבו אנשים פשוט לא היו יודעים על האוטו, הדוקטורט, הזוגיות, החתונה, הילד, ובאמת מה התשובות שעולות לנו באופן אינטואיטיבי. עכשיו, יכול להיות שמה שאנשים מרגישים כרגע זה, אני באמת לא יודעת.
נכון.
אני, הנה, שאלות מעולות, וואו, מורר מחשבה, מורר השראה, אבל אין לי תשובה. והשאלה היא, למה זה קורה לנו שאנחנו מתרחקים כל כך מהרצונות שלנו? מה עוצר אותנו מלהיות בקשר עם הדבר הזה? כי אני חושבת שכמה שאנחנו פועלים פחות לפי הרצונות שלנו, ככה אנחנו נהיים פחות טובים בלזהות את זה.
מסכים.
ולעבוד עם זה, וזה נהיה מין מעגל כזה שמתרחק ומתרחק ומתרחק ומתרחק, ומצד שני, כמה שאנחנו פועלים יותר לפי הרצונות שלנו, אז אנחנו גם נהיים יותר טובים בלזהות את הרצונות שלנו.
אז את אומרת שזה שריר.
כן.
שזה שריר, ואני מסכים איתך, אבל אולי כדי לעשות איזה שיחה ככה קצת יותר מורכבת, צריך ללכת קצת לאחור.
כן.
אפשר לבוא ולהגיד שאל מול כל רצון חופשי שמעוניין לבטא את עצמו במציאות, יש פחד שמושך אותו למטה. וכל רצון חופשי שלא מממש את עצמו במציאות, יש פחד שכן מממש את עצמו במציאות. כלומר, אם יש לי רצון בזוגיות, והוא הרצון החופשי שלי, אבל יש לי פחד להיפגע, ואני לא פותח את הלב בתוך הקשרים שלי, ולכן זורקים אותי ואני נשאר לבד, זה אומר שהפחד כן מימש את עצמו במציאות. ורוב האנשים שלא מצליחים לממש את הרצונות שלהם, זה בגלל שיש פחד שפועל בווקטור הפוך, וכן מצליח לממש את עצמו במציאות. הסיבה שאנחנו מתרחקים מהרצונות שלנו, קשורים לפחדים שמעכבים אותנו. והפחדים האלה בדרך כלל יושבים עמוק, בתוך אותה מערכת הפעלה שלנו, שמנהלת אותנו. ופה אולי שווה רגע לתת איזו המחשה, לאיך הדברים האלה פועלים. העבודה שלי עוסקת בלנסות להגדיר לאנשים את מערכת היחסים, זה ישמע טיפה מופשט, בין מצב התודעה שלהם למצב החיים שלהם. יש משפט שאומר שמערכת היחסים שיש לי עם העולם, הן ההשתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. ושאנחנו בוראים מציאות, לא תחת הכותרת של תחשוב טוב יהיה טוב, מבלי לפגוע בזכויות של המשפט הזה, או תדמיין חניה בתל אביב ותהיה לך חניה בתל אביב, אלא שאנחנו בוראים בעזרת התודעה שלנו דברים מאוד מאוד ספציפיים. והרבה מאוד פעמים אנחנו מצליחים לברוא בהלימה עם הרצון שלנו. הנה, אני רציתי להגיע לכאן, את רצית שאני אגיע לכאן. הרצונות מומשו, אנחנו חיים כרגע בהלימה עם הרצון, ולכן גם את מרוצה וגם אני מרוצה, ואנחנו הצלחנו לעשות את זה, כי בי לא פעל פחד, למשל מהחשיפה בפודקאסט שלך, שסתר את הרצון החופשי שלי, ולכן לא הייתה לי בעיה להגיע לפה. ואת, אני לא יודע מה, לא היה לך פחד לפגוש אותי, לא נכנס רגע לפחדים שלך, ולכן הרצונות החופשיים שלנו מומשו. עד לפה זה ברור, נכון? עכשיו בוא נלך למקום יותר מעניין. מקום שבו אני בכיתה ה' ואני מאוהב בך. אבל אני מאוד מאוד ביישן, כי זו תכונת אופי שנולדתי איתה. ואני נמנע מלחשוף את הרגשות שלי, כי אני ביישן, אבל עוברת שנה, ואני אורג אלייך, ואני מסתכל עלייך, ואני... ואנחנו כבר בכיתה ו', וזה כבר מסיבת, זו כבר מסיבת הסיום של כיתה ו'. ואני יודע שאם זה לא יקרה עכשיו, זה כבר לא יקרה אף פעם. ואז אני חוצה את הרוביקון הזה של הכיתה של המסיבת סיום, ואת מלכת הכיתה שם עם כל החברות האלה המהממות שלך, ואני מגיע וסוף סוף מעיז לפתוח את סגור ליבי, ואני אומר לך, יהודית, אני רציתי להגיד לך שאני כבר שנתיים, ואני רוצה להציע לך חברות, ואת, בעדינות אינסופית, נקרעת מצחוק.
אוץ'.
מה זה אאוץ'? ואני באופן טבעי נפגעד עם כן נשמתי. עכשיו, לא רק שאני נפגעד עם כן נשמתי מההשפלה הזאת, יש בי גם איזה כוח שמתעורר, ועל זה הייתי רוצה לדבר. הכוח הזה, אותה תודעה, אותו תת מודע טוב ומיטיב שמעוניין להגן עליי, אומר לי את המשפט הבא, אומר לי, תקשיב, החוויה הזאת של הפגיעה כשפתחת את הלב, זה היה דבר נורא. אני לא מוכן שאנחנו נחווה את החוויה הזאת יותר. תת המודע הטוב ומיטיב, אנחנו קוראים לו בעל עיקרון, הכוונה החיובית, אומר משפט, הוא אומר, פעם מצדה נפלה, שנית, מצדה לא טיפול, what should we do? ואת יודעת את זה טוב כמוני, שמתפתחת פה עכשיו איזושהי אסטרטגיית ילדות, תת המודע אומר, אני אגן על התלוש הזה הקטן. עכשיו, האסטרטגיה הזו לא מתפתחת תחת ייעוץ, או תחת הנחיה עם הורים, או איזה ועדה, או מנכ״ל, או איזה דירקטור. זה ילד בן, לא יודע, בן 9, שבונה פתאום איזושהי אסטרטגיה. ויכולות להיות לו 1,000 אסטרטגיות. הוא יכול להימנע כל החיים שלו מזוגיות. הוא יכול להתחיל רק עם בנות שהן פחות אטרקטיביות ממנו. 1,000 וריאציות. בוא נגיד שהילד הזה, במקרה הזה, הבחירה שלו הייתה לא לפתוח את הלב. כי כשאני כבר סוף סוף פתחתי, חטפתי. עכשיו, מערכת הפעלה הזו נסגרת ומונחת בבוידם, ועכשיו חולפות 5 או 10 שנים, והוא כבר בן 18, והוא פוגש יהודית אחרת. והרצון החופשי שלו, ופה אנחנו חוזרים להיות in alignment עם הדיאלוג שלנו, זה בזוגיות, כי הוא רוצה קשר, והוא רוצה אהבה, ואולי משפחה וילדים. אבל תת המודע, הטוב ומיטיב, אותה מערכת הפעלה אומרת לו, אל תשכח להיות סגורים, כי זה מסוכן, כי אנחנו ניפגע. כי התכלית של אותה תודעה ריאקטיבית זה לדאוג ששנית מצדה לא טיפול, אני לא רוצה לפגוש את הרגש הזה עוד פעם בעתיד. אז אני ניגש ליהודית הזו בגיל 18 ואני בקשר איתה, אבל המכניזם הפנימי שומר את הלב שלי סגור.
אבל זה גם משהו שאתה רוצה, לא?
את טוב. מה?
להיות מוגן, להיות בטוח,
אני, זה לא ברצון מחייה. אם תשאלי אותי מה אני רוצה, אני אגיד אני רוצה את יהודית. אני רוצה זוגיות, אחי אני רוצה את יהודית. זה הרצון הגלוי שלי, יש לי רצון לא מודע, נשכח עתיק, שאומר גם להיפגע אני לא רוצה, אבל מכיוון שתת מודע הוא פי 1,000 יותר חזק מרצון החופשי.
אבל אם אני אשאל אותך מה אתה רוצה באותה נקודה בגיל 18, אתה תגיד, החלטתי שאני לא רוצה זוגיות כרגע.
אבל זו לא האמת.
אז זו, איך אנחנו יודעים מה האמת?
כבר ראינו, אנחנו נשאל אותו את השאלה הבאה, תגיד, בהנחה, תעצום רגע את העיניים, בהנחה שאני מבטיח לך זוגיות מושלמת, מוגנת, שבה בוודאות כשאתה פותח את הלב, אתה מקבל ביטחון, אהבה, הגנה, תשוקה, תמיכה. ואני מבטיח לך את זה. זה יכול לעניין אותך? אתה יכול להגיד לי כן, אבל אין דברים כאלה. כלומר, איך אנחנו מבררים רצון חופשי? כל מניפולציה טיפולית תעשה את הדבר הבא. היא תכניס את הבן אדם ל-state of mind, בו הוא הצליח ב-100% והתגבר על כל הפחדים. בוא ניתן דוגמה. תגיע אישה עם דילמה, או גבר, זה לא משנה, אם להתגרש או לא להתגרש. אני לא יודעת מה לעשות, אני אפילו לא יודעת מה אני רוצה.
כן.
אני, כמטפל, הנחת העבודה שלי שכל מי שיושב מולי יודע מה הוא רוצה, רק שזה מוסתר על ידי כוחות ופחדים.
שמרגישים כמו רצונות סותרים.
נכון.
אני רוצה בית טוב לילדים שלי עם יציב, ואמא ואבא או אמא או אמא, לא משנה, אבא או אבא. כאילו אני רוצה משפחה יציבה. אני רוצה שהחיים שלי יתקיימו כסדרם. אני רוצה את הבן אדם הזה שהיה לנו טוב בהתחלה וראיתי עתיד ביחד. ואני גם רוצה חופש ואני גם רוצה לנסות דברים חדשים, וגם יש גבר אחר שקצת מוצחם בעיניי. אני רוצה הרבה דברים.
נכון, ואני אטען שתמיד יש רצון אחד חזק יותר, והדרך הראשונה לברר זה להסיר את הפחדים. אז אנחנו נבוא ונגיד לה, למה את רוצה לך להתגרש? כי רע לי, כי לא טוב לי, אבל הילדים, כל הטיעונים שאנחנו מכירים, אנחנו נבוא ונגיד, ואני אומרת, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות. אז אנחנו שואלים, בוא נניח שאנחנו במתי קסם, מגרשים אתכם זה מזה, מפרידים ביניכם, ולמחרת, בגלל הקסם הזה שאנחנו ביצענו, את לא כועסת עליו, הוא לא כועס עלייך, את מוצאת זוגיות חדשה, הילדים חיים בהרמוניה, את נשארת או הולכת? אומרת לי, אני הולכת. זה אומר שהרצון העמוק יותר, הנקי יותר, הזך יותר, זה שאינו תלוי בדבר, הוא לעזוב את הבית, להתחיל חיים חדשים. יופי. יש לנו רצון חופשי ברור. הרצון הוא לצאת מהבית, למצוא זוגיות במקום אחר. עכשיו אנחנו מחזירים לתוך השולחן את כל הפחדים הרלוונטיים. איך אני עושה את זה מבלי לפגוע בילדים? כלומר, שילדים ייצאו עם חוסן נפשי ובהרמוניה. איך אני עושה את זה תוך שמירה על קשר סביר עם הפרטנר שלי? כלומר, אבל מה שאנשים קורא להם זה הפוך. מרוב רעש הם לא מצליחים לזהות את הרצון היותר זך, היותר נקי, ואז הם אומרים, אני לא יודע מה אני רוצה. עכשיו, מה הבעיה פה? בן אדם שאומר שהוא לא יודע מה הוא רוצה, לא יכול לנוע, אין לו לצורך העניין עתיד בתוך הספוט הזה בזמן. ולכן כל כך קריטי להזיז את הפחדים, להציף את הרצון החופשי, ואז להחזיר את הפחדים כאקשן אייטמס. עכשיו צריך להתמודד עם כל השדים כולם.
כן.
אבל רצון חופשי תמיד אפשר לזהות. אפילו ברמה הגופנית דרך אגב. אגב, זה תרגיל טוב למאזינים.
כן.
דוגמה. נגיד מגיע אליי מנהל בכיר, במקרה הזה מה שעולה לבראש איזשהו מנכ״ל של חברה שקיבל שתי הצעות. למנכ״ל איזושהי חברה גדולה בארץ, או להקים איזשהו סטארט-אפ מדהים בסיליקון ואלי. אתה מגיע בן אדם מרות, הוא מרות עם מה שאנחנו קוראים לו בצחוק עייפת החלטות. הוא לא מצליח לקבל.
לא בצחוק, זה באמת...
הוא מותש, הוא מותש כי הוא מנסה להחליט מה יותר נכון, והוא מכניס את כל שיקול הדעת שלו למין אקסל כזה, והאקסל פחות או יותר שוויוני, אחר כך לא היה לו בעיה להכריע. וכל חבר או יועץ שהוא הולך אליו, מוסיף או גרם ימינה בסקייל הזה, או גרם שמאלה, וזה כל הזמן משתנה. כלומר, ברור שבמישור של השכל של הרציונל, המשוואה לא תיפטר. חייבים לעבור קומה, נכון? חייבים להחליף קומה. התרגיל הזה הוא כל כך פשוט שזה מביך.
כן.
אתה אומר לבן אדם, תעצום רגע את העיניים בבקשה. כמו בתאימות של יין. דמיין עכשיו שאתה לוקח את התפקיד הזה בארץ, ודמיין אנחנו שנה וחצי קדימה, וזו הצלחה פנומנלית. כל מה שאתה רוצה בתפקיד הזה מתממש. אתה מצליח, אתה מתפרנס, החזון מתמלא, הכל בסדר, כולם מרוצים ממך. עכשיו תעצור רגע, ותתרכז בגוף שלך. מה המצב האנרגטי שלך? מה התחושה שלך? תן ציון לאיך הגוף שלך מרגיש כרגע. ותזכור את הציון הזה בראש. ואני מהצד יושב, ותוך שנייה אתה רואה אם הבן אדם קמל לך מול העיניים, או שהוא פתאום מזדקף, רואים את זה. אני רושם מספר. אחר כך כמו עם יין, שותים כוס מים, עושים סמול טוק, אומר לו עכשיו, בוא נדמיין את החלופה, אתה בסיליקון ואלי. עוד שנה וחצי, הרילוקיישן הצליח, המשפחה הזה, אתה מצליח בפרויקט הזה. עכשיו תן לדבר הזה תחושה של הגוף, אתה מיד מבחוץ רואה, ואתה אומר לו, תן מספר. יוצא מהדמיון המודרך הזה, והפערים הם אדירים. החלקים הגבוהים שבו ידעו להגיד שהסיליקון ואלי יושב על 9 בהצלחה שלו, ופה בארץ יושב על 5-6. הנפש או החלקים היותר גבוהים יודעים. ומרגע זה אנחנו לא פותחים למסע ומתן את מהו הרצון החופשי שלו. מה שאנחנו כן עושים, אנחנו זורקים פנימה את כל הפחדים, את כל המאומה, את כל הדברים שצריך להתמודד איתם. אבל אני לא מרשה במרכאות לאותו בנם להגיד לי, כן, אבל אני לא יודע.
כן.
אתה יודע מה אתה רוצה. יש מלא פחדים בדרך, וזה הבדל אדיר. אתה יודעת, יש פתגמים מפה להודעה חדשה. הגדול שבהם מסביע לכל חי רצון. לכל חי הוא מסביע רצון. התפקיד שלנו הוא להגדיר את הרצון.
כן, אני מאוד אוהבת את התרגיל הזה, ואני חושבת שהוא יכול לעבוד בצורה מאוד חזקה, לא רק קדימה לעתיד, כי קדימה לעתיד זה מאוד תיאורטי, ויש פה המון מרכיבים שאני לא באמת יודעת עדיין את הפרטים. כי נכון, יכול להיות שאני אעבור לסיליקון ואלי הזה, ובכלל אני אכיר שם את החברים הכי טובים שלי, וזה יהפוך להיות המקום ששינה לי את החיים לטובה. נכון? כאילו, יש הרבה דברים שאין לי מושג מה יקרה. אבל דווקא כשאני מסתכלת על ההווה, או כשאני מסתכלת אחורה, על דברים שכבר קרו, אז אני יכולה ללמוד הרבה מהתחושות שלי. ואני חושבת שחלק מאוד חשוב להשתפר בשריר הזה של ללמוד מה אני רוצה, זה כל הנושא הזה של אינטרוספקציה, של מיינדפולנס, של נוכחות, של בכלל לראות מה עובר עליי כרגע. לפני כמה חודשים הזמינו אותי לתת איזושהי סדנה בחוץ לארץ. ועל הנייר זה היה נשמע כאילו הכל מדהים, סבבה? באמת זה היה נשמע כזה, וואו, אומייגאד, התגשמו את החלומות, חול, אני מעבירה את התוכן, היו שם עוד הרבה דברים שנשמעו מאוד טוב על הנייר. בפועל סבלתי מכל רגע. למה סבלתי מכל רגע? כי יצא לאורך האינטראקציה עם אותם אנשים שהזמינו אותי, שוויתרתי על הרצונות שלי, ויתרתי על דברים שרציתי, כי באותו רגע חשבתי, וזאת הייתה טעות, חשבתי שזה עדיף קצת להתפשר פה, עדיף קצת להתפשר שם, כדי שבטוטל כולם יהיו מרוצים ויהיה בסדר, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי נמצאת שם בתחושה של, כאילו התחושה הזאת שבא לך כזה לסגור את הדלת ולהישכב על המיטה ולהיות כזה, סוף סוף אפשר להפסיק לעשות משהו שאתה לא באמת רוצה. וזה היה לי נורא מבלבל, כי הכותרת הגדולה היה משהו שמאוד רציתי. רציתי להעביר את התוכן. אני נהנית להעביר את התוכן. הרגעים שבהם העברתי את התוכן היו רגעים מאוד יפים, שמאוד נהניתי מהם, אבל כל המסביב כלל בתוכו המון דברים שבעצם הרגשתי שאני לא עושה את מה שאני רוצה. וזה הרגיש רע מאוד בגוף, זה הרגיש שבא לי לפטר מזה. כשחזרתי לארץ, הייתי פשוט בהקלה מטורפת של איזה כיף לחזור מהדבר הזה שנשמע כל כך מושלם. עכשיו, למה אני מספרת את כל זה? מספרת את כל זה כי היה את התיקון. לפני כמה ימים נסעתי לאוסטריה, עכשיו אני יכולה לספר את הפרטים כי נהניתי מכל רגע, אבל נסעתי לאוסטריה וכבר ראיתי בתוך המצדה לא טיפול שנית הזה, ובניתי מנגנונים שיעזרו לי לא להגיע למצב הזה, שאני, כלומר, דרך תיאום ציפיות אמרתי בדיוק מה אני הולכת לעשות, מה אני לא הולכת לעשות, מה הולכים להיות הגבולות שלי, ובהתחלה קצת נבהלתי מעצמי, כי אמרתי, מה, זה נשמע מאוד קשוח כזה.
אוסטריה בכל זאת.
כן, כאילו מזמינים אותך למשהו, ואת כזה באה עם, זה יהיה, זה לא יהיה, זה יהיה, כאילו אני איזה עורך הדין ששולחת להם, לא באמת חוזה, אבל כאילו בתחושה. ואז הגעתי לשם, וגם הציעו לי לעשות כל מיני דברים שחלקם רציתי, את חלקם לא רציתי, אבל הייתי מאוד מחוברת לרצון שלי, והצלחתי באמת בכלילות, שזה מאוד הפתיע אותי לטובה, לסרב לדברים שלא רציתי לעשות. ואז אמרו לי, את רוצה לבוא איתנו היום לארוחת ערב? והתשובה האמיתית הייתה, לא, אני לא רוצה. אני אחרי שבניתי במשך המון המון זמן תוכן, עמדתי מול הרבה אנשים, זו הייתה חוויה מאוד טובה, אבל גם מאוד מציפה, ומה שבאמת בא לי לעשות כרגע, זה פשוט להיות עם עצמי, זו האמת האמיתית. ופשוט אמרתי את זה.
מדהים.
ככה. אמרתי לה, תודה על ההזמנה, האמת שאני ממש מרגישה שאני צריכה קצת זמן לבד, להסתובב בעיר, ותודה. ולא היה לי גרם של אשמה כשאמרתי את זה, שזה דבר שקשה להגיד, כי זה כאילו לא לרצות, וזה נכון. לא פוליטיקלי קורקט, וזה לא, אבל פשוט אחרי זה הסתכלתי על זה, והייתי, וואי, איזה תחושה חופשית וטובה ונקייה הייתה לי שעשיתי את זה. וזה המקום שאני בעצם מכוונת אליו בכל הדוגמה הזאת, על איך, מה אני מרגישה בגוף? אני מרגישה את ההתכווצות הזאת?
מסכים.
אני מרגישה את הכזה, זה, או שאני מרגישה כזה, לא, כן. סבא,
הגוף, הגוף והרגשות הם בפירוש מצפן מדהים. אני חושב שעשית פה שתי פעולות מעניינות בעיניים שלי. אחת ממעלה אחת, והשנייה ממעלה עמוקה יותר בעיניי. לשים את הגבולות מראש, הייתה דרך אינטליגנטית, לדאוג שדברים יהיו בהלימה עם הרצון שלך, אבל התכלית שלהם הייתה, בין היתר, לא לפגוש את אותה אי נעימות, את אותה דחייה.
כן.
כלומר, זה תיקון בעולם של העשייה.
נכון.
תיקון בעולם הפנימי, מה שכן עשית בהמשך, אני אבוא להגיד, אני אלמד לשאת את תחושת הדחייה. תחושת דחייה פנימית לא תאיים עליי כל כך גם אם היא תופיע, וגם כשהיא תופיע, אני אוכל לשאת את עצמי, להיות שם בעבור עצמי, לשאות באותן תחושות גופניות, ולכן זה יאפשר לי להיות נאמנה לרצון שלי. שזה כבר פעולה ברמה של ההוויה, בבינג, אני מסוגל לשאת דחייה מבחוץ, כאשר היא מורגשת כדחייה בפנים, אני יודע להגיד, אני לא דוחה את התחושות האלה, אני לא מפחד מהם, ולכן זה מקנה לי חופש מאוד גדול לפעול בהלימה עם הרצונות שלי.
נכון.
אז אפשר להגיד שהטריפ הקודם שלך, הרצון החופשי, היית נמנה אליו במקרו, לנסוע לעבוד שם, ובמיקרו נפלת ביום יום. ברור שזאת אומנות להיות מחובר כל הזמן לרצונות שלך. אנחנו, הרבה פעמים, בסטנדרט אנחנו נותנים איזה טיפ כזה, אני מאוד אוהב משפטים קטנים, שהבן אדם המדויק, נכון, יש את המונח הזה מאוד מאוד ניו אייג'י, להיות מדויק. בן אדם מדויק בסך הכל עושה שלוש פעולות קבועות. וזה גם הזדמנות להגיד למאזינים, שזה יכול להתחיל גם ברמה הכי מינימלית, היומיומית, של איזה סרט ללכת, או מה קורה לי בתוך שיחה. הוא עושה שלוש פעולות, הוא בכל רגע יודע מה הוא מרגיש, הוא בכל רגע יודע מה הוא רוצה, והוא מוציא את זה באופן אלגנטי החוצה. יהודית, אני מאוד עייף כרגע. הייתי רוצה לעשות הפסקה בהקלטה של הפרק.
באמת?
זה, חס ושלום. אוקיי. עוד לא הנעתי.
לגיטימי, לגיטימי.
כלומר, מתי בן אדם יכול לעשות את זה? כאשר מבחינתו הרגשות שלו לגיטימיים, והרצונות שלו לגיטימיים. למה אני אומר להוציא את זה באופן אלגנטי? כי הרבה מאוד אנשים שלא מחוברים לרגשות או לרצונות, או מחוברים לרגשות ורצונות, אבל לא מרשים לעצמם להרגיש או להגיד, אוגרים, 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 ושזה כבר יוצא, זה יוצא בצורה מאוד מאוד לא אלגנטית. אז יש פה איזושהי הנחיה. שימו לב מה אתה מרגיש, מה אתה רוצה, ושימו לב בתחילת הדרך להוציא את זה באופן אלגנטי החוצה, לא באופן דורסני.
כן.
עכשיו זה בכל מקום. רוצה לבוא לארוחת ערב? רגע, תן לי לעצור. מה אני מרגישה? אני עייפה. מה אני רוצה? להיות לבד. זה לגיטימי בעיניי? כן. שמע, איזה אוסטרי יקר. אני כרגע מאוד עייפה. והייתי רוצה ככה לתת לעצמי לנוח, אני מקווה שזה בסדר. כן, כן, גבירתי, זה בסדר גמור, אנחנו מבינים.
או שלא, כאילו גם יכול להיות.
אבל אני אגיד לך משהו, גם אנחנו לומדים את זה ככל שאנחנו מתבגרים, זו קלישאת הקלישאות, אבל אמרנו מקודם, כשמערכת היחסים שלי עם העולם, הנה השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. אפשר לדבר על זה חודשים. אבל אם פעולה היא מקובלת ולגיטימית בעיניי, ואני מחובר אליה, רוב הסיכוי שהיא תהיה גם מקובלת על מי שיושב בחוץ. היה משהו שאמרת מקודם על הגוף של להסתכל על ההווה שזרק אותי לאיזה מחשבה. אמרנו שדרך מצוינת לברר רצונות חופשיים זה לברר אם עדיין תקפים אם לא יהיה עולם. נכון? אמרו, אם אין עולם, האם אני עדיין אעשה את זה? חלקנו יכולים ללכת לצמתים משמעותיים בחיים שלהם, תחת החופה, לימודים, צבא, ולשאול שאלה פשוטה. אם לא היה אף אחד בעולם, האם באמת הייתי הולך ללמוד את התואר הזה, או בכלל הולך ללמוד? Hell no. ואז אני אומר להם, עכשיו תזכרו איך הרגשתם בזמן שהלכתם ללמוד את הדבר הזה. מה היו התחושות הגופניות שלכם? תגיד לי, אם לא היה עולם, אתה היית נכנס לחופה, אתה היית מתחתן עם האישה הזו או בכלל? ואפשר לעשות הבחנה מאוד ברורה באיך זה הרגיש לי פעם כשהייתי בהלימה עם הרצונות החופשיים שלי, ואיך התכופפתי מתחת לכוחות שפעלו עליי, ולזהות את זה. ואז כשאני מגיע לצומת משמעותי בחיים שלי בהווה, להגיד, אוקיי, למה זה דומה? זה דומה לחופה השמחה, או לחופה שעשיתי את עצמי שמח, אבל בפנים אמרתי, what am I doing? אם לא היה פה אף אחד הייתי בורח, אם לא הייתי צריך להשפיל את הקלה ואת זה ואת ההורים, לא הייתי מתחתן. ואת זה לומדים. בא לי להגיד שאני היום באלפית השנייה יודע לזהות אם פעולה היא נכונה לי או לא נכונה לי.
אתה יודע שהמקום שבו זה נהיה מורכב, זה שלפעמים משהו שמתחיל ממוטיבציה אחת, יכול גם לעבור ולהפוך להיות מוזן ממוטיבציה אחרת. נגיד, אני אתן דוגמה שאנחנו רואים במחקר. למשל, כשחוקרים עורכי דין, וזה גם מחקר שקן שלדון עשה ביחד עם עוד עמית שלו, אז עקבו אחרי עורכי דין במשך כמה שנים, כאילו מהרגע שהם מתחילים את הלימודים, עד שהם כבר עמוק בתוך המקצוע. Okay. הנתון הראשון, שהוא לא ממש רציתי לי להתמקד בו, אבל הוא גם מעניין, זה שהם נהיים פחות ופחות מרוצים, כמה שהזמן עובר, ואנחנו יודעים את זה שעורכי דין הם סובלים מכל מיני סיבות. אבל מה שהיה מעניין, זה שראו שבתור התחלה, אלה שנכנסו מתוך שליחות ללימודים, מתוך חיבור אתה יודע, למצוא את האמת, להגן על החלש, כן? כאילו יש המון מוטיבציות שיכולות להיות מאוד, מאוד פנימיות בלרצות לעסוק בתחום הזה. אלה שנכנסו בתור התחלה, הם הצליחו יותר. והנה אנחנו רואים את הקשר הראשון. Mm-hmm. הצליחו יותר בלימודים, קיבלו ציונים יותר טובים, אבל אז מה שקרה זה שכמה שהם קיבלו ציונים יותר טובים, הסטטוס שלהם עלה, אנשים יותר ראו אותם, והיו כזה, הנה טל, הוא הכי חזק בתואר, הוא הכי מבריק, הוא הכי חכם, ואז המוטיבציה שלהם בעצם עברה, ממוטיבציה של אני רוצה להגן על החלש, או למצוא את הצדק, או whatever, למוטיבציה של אני רוצה להיות העורך דין הכי חכם, הכי מצליח, הכי עשיר, עם הכי הרבה סטטוס, ואז הם התחילו לסבול יותר.
החליפו שורש כן, בשפה שלנו.
הם החליפו שורש. והרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם בעוד מחקרים, שכשמכניסים מוטיבציה חיצונית לתוך משהו שהייתה לו במקור מוטיבציה פנימית, אז אנחנו מאבדים את המוטיבציה הפנימית. אתה לוקח ילד ומשלם לו, הוא לומד בסנטר, ואתה משלם לו 5 שקלים על כל שיעור שהתאמנת והשתפרת בפסנטר, המוטיבציה הפנימית שלו תהפוך להיות מוטיבציה חיצונית. ואנחנו רואים את זה עם אנשים שהם עוסקים במקצוע מסוים, כי הם אוהבים אותו, אוקיי? אני עכשיו עושה את העבודה הזאת, כי אני אוהבת אותה. אבל גם משלמים לי עליה כסף, ועם הזמן הכסף הופכת להיות הסיבה. והעניין שלי הופך להיות פחות הסיבה, ואז אני נשחקת.
נו, אז פה יש לנו,
אז איך אני כאילו...
אז יופי, מעולה. אז יש לנו מערכת הפעלה פנימית, שאנחנו קוראים לה גוף, ובאיזשהו שלב אנחנו נתחיל להרגיש שאנחנו משלמים מחיר. וכשיהיה לנו מספיק רע, אנחנו נתאפס על עצמנו ונשאל את עצמנו מה קרה. ועכשיו, כשאני רוצה לצמוח ולהיות נאמן לעצמי, אותו עורך דין עם שליחות, אני חייב להתנגד לאגו, לכבוד ולמעמד ולכסף שלי. והנה מתחיל קרב בין אור לחושך. וזה המקום שבו אנחנו בוחרים בחירה. לא צריכים כמובן להיות עניים ולא מפורסמים, אבל זו בדיוק נקודת האיזון המדויקת, כמה כסף אני רוצה כדי לחיות, ועדיין יאפשר לי לממש את המהות העמוקה שלי. הנה יופי, ובלי הקונפליקט הזה זה לא היה מגיע. אנשים לא מתפתחים בלי קונפליקטים, מעטים מתפתחים בלי קונפליקטים.
כן. אני חושבת שזה גם חשוב לבדוק מתי התוצאה הופכת להיות הסיבה, אני לא חושבת שהפתרון הוא תמיד יהיה, נגיד אני צריכה לוותר על חלק מהכסף כדי שכסף לא ינהל אותי. זה גם יכול להיות, אוקיי, אני עדיין מרוויחה המון המון כסף, נגיד בעולם כזה נטול בעיות, אבל זאת לא הסיבה שבגללה אני עושה דברים. וכשמציעים לי משהו שהוא, הסיבה מבחינתי לעשות אותו היא בגלל הכסף, אני אומרת לזה לא, כי זאת לא הסיבה שבשבילה, זה לא מה שהזמנתי, נכון? כן. זה לא הסיבה שבשבילה נרשמתי לסיפור הזה.
אבל גם שוב, גם פה אנחנו צריכים לשאול עוד פעם, איך אני יודע? לא כל בן אדם יודע לעשות את ההפרדה הזו. אוקיי? אז אפשר אולי לזרוק עוד קליפ על המדורה ולראות אם הוא יכול לעזור לאנשים לשחק את המשחק הזה. אנחנו אומרים שכל פעולה פה יכולה מאחד משני שורשים, אוקיי? או מפחד או מאהבה. ואפילו נגיד, אני מקווה שזה ייפול טוב על מי שמאזין, שכל פעולה שיונקת מפחד, נגיד אם אני, את יודעת מה, בוא ניתן רגע דוגמה, נגיד שיש לנו שני אחים תאומים שהתחתנו עם שתי תאומות זהות, מקרה חריג, ושניהם שולחים 5 אס-אם-אסים ביום לבת הזוג שלהם, מה מושמע שלומך רפואת, ושולחים זר פרחים. ואחד עושה את זה כביטוי לאהבה שלו, ואחד עושה את זה כביטוי לפחד לאבד אותה, לקנאה שלו. כלומר, אותו DNA, אותה הפעולה. ברור לנו שהם לא יקבלו את אותם תוצאות, נכון? מי שעושה את זה כביטוי לאהבה שלו, הקשר שלו יפרח ויצמח, ומי שעושה את זה כביטוי לפחד שלו ולחרדות שלו, היא בסוף תזרוק אותו. כלומר, מאוד חשוב להבין מה השורש שאנחנו פועלים ממנו, פחד או אהבה. למה ואיך זה קשור? אנחנו, והכלי אולי הכי זריז לברר מאיזה שורש אני פועל, זה לשאול מה יקרה אם לא אעשה. מה יקרה אם לא אשלח את הפרחים? מה יקרה אם אני לא אשלח אס-אם-אסים? אם אני לא אשלח אס-אם-אסים, אני לא יודע איפה היא. איפה היא מסתובבת? והיא לא תבין שאני אוהב אותה, אז היא תחשוב שאני לא, אז היא תעזוב אותי. אני עושה את זה כדי למנוע עתיד מסוים שמנו אני מפחד? השורש הוא מבחוץ, זה שורש של פחד, שהתכלית שלו הוא למנוע עתיד מסוים. ואני לצערי בורא בדיוק את העתיד שאני מנסה למנוע. כלומר, אני לא עושה את מה שאני רוצה, אלא אני עושה את מה שאני צריך לעשות כדי למנוע עתיד מסוים. אין פה רצון חופשי בכלל. מצד שני, הבן אדם השני, תשאל אותו מה יקרה אם לא תעשה, הוא יגיד מה יקרה, היא לא תדע שאני אוהבת אותה. שאני אוהב אותה. אז מה? אז אני צריך להגיד לזה שהיא חוזרת הביתה. או לא יקרה כלום, מחר אני אגיד לה. כלומר, אם התשובה היא לא יקרה שום דבר, זה אומר שהרצון שלי הוא רצון חופשי. כלומר, כלי מדהים לברר רצון מדויק, וזה באמת, בעיניי זה אגב כלי משנה חיים. זה לשאול על כל פעולה, האם אני עושה אותה כי אני רוצה, או אני עושה אותה כי אני צריך. וההבדל בין רוצה לצריך, יושב על שורשים שונים לגמרי. צריך יונק מפחד, ולכן מממש את הפחד ממנו ינקתי. ורצון הוא רצון חופשי, הוא מממש תשוקה, הוא מממש אמת פנימית.
לי זה מאוד מתחבר גם, כל כזה מרגיש לי אינטרקונקטד, yes. אבל לי זה גם מאוד מתחבר למה שהזכרנו קודם בהקשר של פנימי וחיצוני, המקום הזה של הרוצה וצריך.
חד וחלק.
כי, וזה מתחבר לי גם למחקר בהקשר הזה שבחנו שחקנים שמשחקים, הרי בארצות הברית יש כזה את הנבחרת של האוניברסיטה, mm-hmm. נכון? נבחרת כן, של כן, הקולג'.
כן, כן, את השייט של הרווארד.
כן, כן. אז היו את השחקנים ששיחקו כי בחרו אותם שהם מוכשרים והם קיבלו מלגה והם קיבלו תמיכה והם קיבלו מאמן, הם עשו את זה באופן מקצועי, והיו שחקנים ששיחקו כאילו כשבא להם, הם כן. לא היו חלק מהנבחרת. כן. ואז מה שראו זה שדווקא אלה שהשקיעו בזה הרבה יותר שעות, נתנו להם על זה כסף, השקיעו בזה הרבה יותר זמן, אנרגיה, מאמץ, ברגע שזה נגמר, זה נגמר מבחינתם. Mm-hmm. הם לא המשיכו לשחק. אחרי הלימודים שראו 30 שנה אחר כך, הם לא משחקים, לא מתאמנים. ואלה שבאו כשבאו, עדיין משחקים. וההסבר של זה היה שברגע שהם הרגישו ש אלה ששילמו להם כדי לשחק, הרגישו שהם נמצאים תחת איזושהי שליטה. שליטה של משלמים לי מלגה, אז מצפים ממני, כותבים ביקורות על איך שאני משחק, מעודדים אותי פה, מעודדים אותי שם, יש איזושהי ציפייה ממני, והרגע שזה נגמר, אני שוב חופשי בעצם מכל מה שכל העולם רוצה ממני. בן אדם כנראה נכנס מתוך מוטיבציה פנימית, הוא נכנס כי הוא אהב לשחק, הוא אהב להתאמן, אבל אז משהו משתבש בדרך, ואני חושבת שהמקום שבו זה מתחבר לדוגמאות שנתת, זה שזה לא שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רק בנקודת הצומת של בחרתי ללמוד משפטים או רפואה, בחרתי להתחתן עם זאת או עם זאת, בחרתי לגור בתל אביב או בחיפה. זה משהו שפוגש אותי הרבה יותר ברמת המיקרו כל יום.
נכון.
הדברים משתנים, הסיבות של משתנות, אני משתנה
מדהים.
בתוך זה, אנשים
והנה יש לנו
משתנים.
כבר שני כלים, אולי אפילו יותר. אחד, אני שואל את עצמי, מה הגוף שלי אומר? אני שחוק או לא שחוק? וזה כלל אצבע, אם מתחילה חוויה של שחיקה, זה כי הגוף שלי, הנפש שלי, התודעה שלי, תת המודע שלי, call it as you like, יודע שאני פועל בניגוד לרצון החופשי שלי. המציאות והרצון החופשי הגבוה שלי הם לא בהלימה. וברגע שזה קורה, בן אדם חייב לעצור. ולהגיד, זה אומר שהיומיום שלי רחוק מהתשוקות העמוקות שלי.
כן. זה מאוד מתחבר לכל הנושא של איקיגאי. אני חושבת שהזכרנו את זה אולי אפילו באיזה פרק, אבל זה קונספט יפני, שהתרגום שלו באופן חופשי זה סיבה לחיות ולהיות. זאת בעצם תפיסה יפנית שלמה שמאגדת בתוכה מוטיבציה, חוסן נפשי, חיבור, עבודה, והם בעצם מציעים ארבעה מעגלים, שאם אנחנו נמצא את תחום החפיפה שלהם, נמצא את האיקיגאי שלנו, והמעגלים האלה, השאלות בעצם זה, מה אני אוהב, או מה אני אוהבת לעשות, במה אני טובה, מה עם הכישורים שלי, הדברים שאני פשוט מבצעת ברמה גבוהה, מה העולם צריך, ועל מה ישלמו לי כסף. אז אנחנו מחפשים את החפיפה בין ארבעת הדברים האלה, ומסתבר שהמקום המעניין זה שאנחנו רואים את הקשר בין איקיגאי לבין תוחלת חיים. כי אתה יודע, יפני, יש באזורים, אזורים שנקראים הבלו זונס, שאנשים מגיעים שם לתוחלת חיים מאוד 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 ארוכה, באופן קיצוני ביותר, גם לעולם וגם ספציפית ביחס ליפן. ורואים שיש קשר בין כמה הבן אדם אומר שיש לו איקיגאי, ואיקיגאי זה לא עניין של אני עכשיו בדיוק בשנים של הקריירה שלי, בגיל 30, אלא זה כל החיים, עד היום שאני מתה, יש לי איקיגאי, לבין כמה שנים אני חיה, ורואים את הקשר הזה בקשר הרבה יותר חזק מאשר נגיד כמה בן אדם, לא יודעת, מעשן, או כמה ספורט הוא עושה, כן. או דברים, או איכות המים, כן, הרבה דברים אחרים שאנחנו מדברים עליהם, זה המקום הזה של האם יש לי תכלית שכוללת גם את המימוש שלי בתוך זה. זה לא רק שאני מחוברת למטרה משמעותית, אלא זה גם מתאים למה שאני יודעת לעשות. אני רוצה גם לתת איזה סייג לכל הנושא הזה שאני הרבה רואה בעבודה עם אנשים בקליניקה. שלפעמים אנשים, ואולי הפרק, כאילו התופעת לוואי הלא רצויה של הפרק הזה מבחינתי, יכולה לעשות את זה, אנשים מקדשים את הרצון עד לרמה שבה הם לא פועלים כי הם לא יודעים מה הם רוצים. אז אני עכשיו אומרת, אני לא יודעת אם אני רוצה, נגיד היה לי סיפור כזה אמיתי של מישהי שעבדה באיזושהי עבודה המון 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 שנים, איזה 10 שנים. 10 שנים היא קמה כל בוקר ואמרה, אני לא אוהבת את המקום הזה, זה לא מה שאני רוצה לעשות, זה לא משקף את היכולות שלי, זה לא, כאילו ברור שזה לא הדבר שהיא רוצה לעשות, כן? אבל היא לא יודעת מה היא כן רוצה לעשות, היא לא יודעת מה היא יכולה לעשות, היא לא יודעת מה מתאים לה לעשות, ובזמן הזה היא לא עוזבת פה, כי היא לא יודעת מה היא רוצה לעשות, ויש את קדושת הרצון שאני חייבת לעשות את מה שאני באמת רוצה, ואז אני לא פועלת בכלל, וזה לדעתי הרבה יותר גרוע, מאשר להגיד, אוקיי, אני לא יודעת מה אני רוצה, אז יאללה, בוא ננסה, כאילו, בוא ננסה פה, ננסה שם, נתעל לפה, נצליח לכאן, כאילו משהו שהוא קצת יותר זז על החיים.
זה פחד גדול, כן? מה זה? בשביל להגיע לגדה השנייה, אתה חייב לעזוב גדה אחת, ואנשים מעטים מוכנים לסיכון הזה.
נכון, אבל אני חושבת שהסכנה של פרק הזה, זה שאנשים עוד יותר יקדשו את הרצון, ועוד יותר לא יעשו כשהם לא יודעים מה הם רוצים, כי הם חייבים לעשות את מה שהם רוצים.
אז טוב שהזהרת.
אבל מה אנחנו, איך אנחנו כאילו...
אני שוב חושב, כמו שאמרת.
אתה מסכים עם הסכנה?
אני חושב שכן.
אוקיי.
אני חושב שיש אנשים שאומרים, עד שאני לא יודע בדיוק מה אני רוצה, אני לא עוזב את מה שאני שונא.
כן.
בעיניי, עדיף לעזוב גדה לא ראויה, של עבודה של 10 שנים במקום ששוחק אותך, גם אם אתה לא יודע מה אתה רוצה. אני חושב שיש אנשים שעד שהם לא עוזבים את מה שיש להם, לא יצליחו לברר בכלל את הרצון החופשי שלהם. זה גם בזוגיות אנחנו רואים, אנשים נשארים עם מישהו עד שאין להם מישהו אחר. אותו דבר בעבודה, הרבה אנשים אומרים, לא, לא, אני לא עוזב את זה עד שאין לי את זה, ויש מי שיגיד להם, תקשיב, עד שלא תעזוב את זה, לא תוכל לראות את מה שיש בצד השני, כי העולם שלך מלא בצד הזה,
כן.
בצד א'.
כן.
אבל זה דורש הרבה אומץ, ולא להרבה אנשים יש אותו.
אני חושב שההשלכה של זה היא לאו דווקא תעזוב את הגדה לפני שאתה תופס גדה אחרת, כי יכול להיות שאני אומרת, אני מבינה שהעבודה הזאת, נגיד, היא לא מתאימה לי, או הזוגיות הזאת היא לא מתאימה לי. נגיד, בעבודה זה קצת יותר קל מאשר בזוגיות לחפש במקביל, אבל בעבודה אתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא יודע עדיין מה אני רוצה, אבל אני עדיין מתחיל לחפש משהו אחר. אני לא יודע ב-100% שהדבר הזה שאני אמצא זה כמו שרציתי,
לא
ניסוי ותהיה, אלא
תהיה ותהיה.
כן, אני לפחות בתנועה, אני לפחות מתנסה במשהו, ואז אני מגלה אם זה מה שאני רוצה, כי הרי איך אנשים יודעים מה הם רוצים? מאיפה זה בא להם? זה בא מתוך התנסות עם החיים, נכון? שניסית משהו, פגשת בן אדם, ראית, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, טיילת במדינה הזאת, אמרת, סגנון טיול כזה, אני אוהב, סגנון טיול של טיול מאורגן, אני לא אוהב, לראות נופים, אני ממש אוהב, אדריכלות, פחות מתחבר, נכון? כאילו, איך זה קרה? זה לא קרה כי ישבת בבית ועצמת עיניים וראית מה אתה מרגיש, זה קרה כי פגשת חיים.
אבל יש עוד דרכים, אגב, לעשות את זה, כן? יש עוד הרבה דרכים לגלות, יש עוד הרבה דרכים לגלות רצונות חופשיים. למשל, אנחנו יודעים לקחת, לנתח, רגעי הצלחה של חיים. אני שואל אותך, אוקיי, תגידי לי, תני לי 3 סיפורי הצלחה מדהימים. ובתהליך של ניתוח הזה, אנחנו נגלה איזה עוצמות היו שם, ואיזה תשוקות פעלו שם, ומי היית כשהדבר הזה התרחש והצליח. ומתוך הרברס אינג'ינירינג הזה, מספיק לקחת 3 קורדינטות כאלה, 3 סיפורי הצלחה כאלה, אנחנו מגלים יפה מאוד, איזה פאשן יש לבן אדם. בכיתה ג' האוטובוס כמעט התהפך, ואני חילצתי את הילדים, יש מניגות, יש עזרה לזולת, יש קורו, אוקיי, הבנו. ומתוך זה אתה מגלה את הדבר הזה. וגם כשבן אדם ישאלו את עצמם מה הם אוהבים, אפילו מה הם אוהבים, גם שם אנחנו יכולים לזהות תשוקות ועוצמות. אני אתן לך רגע דוגמה. כשאני מכין סלט, כל פעולה שאנחנו עושים בעולם של העשייה, נגיד אנחנו עכשיו יושבים, יש מעלינו מין קולם כזה, מין עמודה כזאת של עוד כוחות, נכון?
כן.
יש את מה שאני עושה, יש את היכולות שלי, יש את הידע שלי, יש את הערכים שלי, יש את האמונה שלי, יש את המהות שלי, יש את החיבור שלי לבורא, או שאתה יודע מה. עכשיו תראי, כשאני מכין סלט, אני חותך את הגווניה ל4, את המלפפון ל6, שם לילדים, קצת זה. הערכים שמשחקים פה, זו מטלה עבורי, אין לי תשוקה, וזה רק פונקציונלי שילדים לא ירעבו, שישרדו עוד יום.
אוקיי.
יש לי חבר בשם מרן גר ביישוב לזה, הוא עושה סלט, וכשהוא עושה אותו, הוא רואה תזונה, הוא רואה אהבה, הוא רואה נתינה, יש לו סבלנות, הוא רואה אומנות, הוא רואה אסתטיקה. הוא אומר, הילד שלי הוא תולדה של כל מה שהוא אוכל. ואתה מרגיש את זה בסלט שלו.
כן.
וגם לפעמים אנחנו יכולים פשוט להתחבר רגע לדברים שאנחנו עושים, שאנחנו מאוד מאוד נהנים מהם. ולפרק אותם ולהגיד, אוקיי, איזה איכויות שלי באות שם לידי ביטוי כשאני עושה את זה? מה אני מרגיש? איזה ערכים עוטפים אותי כשאני עושה את זה? תזונה, יופי, אסתטיקה, טעם, נהנתנות, אוקיי? במה אני מאמין? אני מאמין שהאדם הוא סך כל מה שהוא אוכל, כל מה שהוא נושם, אוקיי? מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להשפיע על אנשים שיהיה להם עונג, שיתענגו על האוכל, שיצמחו, שיהיו בריאים. אוקיי, הבנו מה אתה. זה לא תמיד כל כך מסובך. צריך אבל פשוט לעצור ולשאול את השאלות האלה.
כן. אני חושבת שגם לפעמים צריך להתרחק מההשפעות החיצוניות, כי הרי יש אנשים שאתה יודע שמשפיעים עליך יותר, ויש אנשים שמשפיעים עליך פחות. יש אנשים שאתה יודע שיותר לוחצים לך על כפתורי הריצוי, או מבלבלים אותך עם מה אתה צריך לעשות. ולפעמים גם לאתר את המקומות של איפה קל לי להבין מה אני רוצה? כאילו, טכנית, באיזה סביבה, באיזה סטינג יותר קל לי להבין מה אני רוצה, ובאיזה סטינג יותר קשה לי להבין מה אני רוצה.
מדהים.
ולפעמים למען התרגול, אני צריכה להיות יותר בסטינג שבו קל לי להבין מה אני רוצה. נגיד, עבור הרבה אנשים, להיות לבד, לטייל לבד, להסתובב לבד, לבלות עם עצמי, זה סטינג שבו קצת יותר קל להם להבין מה הם רוצים, כי אין את הלא נעים לי ואיך זה יפגע בהו ומה הוא רוצה, ואפשר לראות בזה תרגול של ממש כזה, הנה אני לוקחת יום אחד, לקחת לא יודעת מה, יום שבת, יום חופש מעבודה, ואני מסתובבת לי ביום של אני עכשיו נעה על פי רכבת הרצון.
קשובה.
קשובה, ורואה מה קורה. וכשהייתי עכשיו באוסטריה, עשיתי עם עצמי תרגיל כזה, כי טיילתי שם, בעצם הייתי, מה זה טיילתי? נסעתי לארצות בכנס, הייתי שם לבד. וזו חוויה מוזרה קצת להיות בחול לבד, נכון? אתה רגיל לנסוע, או עם חברים, או זוגיות, משפחה, משהו. ופה הייתי ממש כזה, הרציתי איפה שהרציתי, ואחר כך הייתי ברשות עצמי. ובהתחלה הייתי כזה, טוב, זה קצת מוזר, זה קצת מביך, מה, אני אלך למסעדה לבד, זה קצת awkward, כאילו, אתה צריך להיות עסוק, לא יודעת, לקרוא ספר תוך כדי, להיות בטלפון, משהו שזה לא יהיה מוזר. ואז אמרתי לעצמי, לא, בואי עכשיו, תהי עם עצמך במסעדה, בלי לברוח מזה, בלי להיות כאילו עסוקה במשהו אחר. פשוט יצאתי עם עצמך לדייט. וישבתי שם במסעדה, הזמנתי אוכל, כאילו אני עכשיו, כאילו פתחתי שולחן עם חברים, ישבתי שם שעתיים, כוס יין, אוכל, אכלתי לאט, לא קראתי ספר, לא הייתי בטלפון, לא עבדתי על המחשב, פשוט אכלתי.
תגידי לי, יש לי שאלה אלייך.
כן.
כשעשית את זה, חשבת על מישהו?
חשבתי על הרבה דברים.
על מישהו. רצית לשתף במישהו את החוויה הקולינרית שאחת לבד?
אם רציתי לשתף מישהו ספציפית בחוויה הקולינרית?
נגיד, את אומרת, ביליתי יום לבד, והייתי נעמה לעצמי, וקשובה, זה היה מדהים. רצית לספר למישהו על החוויה הזו?
כן, הנה, אני מספרת אותה לך.
הנה, תראי מה אני גיליתי על עצמי במקום הזה. אני גיליתי משהו, כלי מדהים עבורי.
כן.
כשאתה עושה משהו, כשאתה אומר, אני חייב לספר את זה למישהו, אני חייב לשתף, אתה מגלה על המקום שני דברים. אתה גם מגלה מה אתה אוהב, ואתה גם מגלה את מי אתה אוהב. כשאני נגיד מטייל בחוץ לארץ, ואני אומר, שיום, מעיין חייבת להיות פה. אז אני ישר יודע שאני גם אוהב את מעיין, ואני גם אוהב את הטיול. וזה אינדיקציה נהדרת, כשאתה מסתובב לבד, ואתה אומר, וואי, זה מדהים, אני חייב לספר למישהו לדבר הזה, אתה מחובר לשני עולמות, גם פנימה וגם החוצה. זה היה ניואנס על הסיפור שלך, אבל בעיניי יש בזה משהו, לא יודע, זה נגע בי כשאני מטייל, ואני אומר, יו, חבל שהילדים שלי לא רואים את זה, וזה, אוקיי. אני גם במקום הנכון, וגם אוהב את האנשים, וגם יודע בדיוק את מי אני אוהב.
כן. וגם אתה לומד להקשיב לעצמך, שזה היה הטייק-אווי מבחינתי של הסיפור, שזה פשוט היה עולם שבו רגע, כמו שכל השאלות ששאלנו בהתחלה, הסרתי את מה אם מישהו אחר רוצה עכשיו לעשות משהו אחר, ומה אם הילדים שלי בדיוק עייפים רוצים לאכול, ומה בן זוג שלי מעדיף לעשות את זה. אני עכשיו, אני לבד עם עצמי, אני לא חייבת כלום לאף אחד, נכון? כן. אני בחול עם עצמי, ואני יכולה פשוט לעשות מה שבא לי, ולהיות מי שבא לי, והיה בזה משהו מאוד משחרר, לקחת את התרגיל הזה של מה בא לי לעשות כרגע.
מדהים.
וזה הוביל לזה שאכלתי ארוחת ערב עם עצמי, ואחר כך הלכתי לטייל כזה ברחובות, והיה מזג אוויר לא טוב, והיה לילה, כאילו, אתה יודע, לא סטינג,
כן.
שאתה כזה מטייל לך לבד בשמחה, זה כזה גשם וחושך, ואני לבד. ופשוט הייתי כזה, אוקיי, אני מטיילת לי עכשיו ברחובות זלצבורג, והיה בזה משהו נורא נורא משחרר, וכיף פשוט ללכת עם רכבת הרצון הזאת, אז זה גם תרגיל שאנחנו יכולים לקחת.
כן, את יודעת, יש אותו דבר רק הפוך.
כן.
להקיף את עצמי באנשים, אבל להקיף את עצמי באנשים שמה שמייפן אותם זה שהם נאמנים לרצונות שלהם.
נכון.
ואז דווקא הסביבה תומכת בבית גידול הזה של להיות נאמן לעצמי. אגב, אני שומע ככה בקצה הראש שלי איזה פידבק לפרק הזה.
כן.
שהוא מתחיל להישמע קצת אגואיסטי. ואני, בא לי לענות לזה, למקום הזה. נכון שאנחנו כל הזמן מדברים על להיות נאמנים לעצמנו ולרגשות שלנו, ולהיות מחוברים, וכאילו אני שומע מישהו שמקשיב לפרק הזה ואומר, כן, אבל אי אפשר לא להתחשב באחרים. אני חושב שקורה בדיוק הפוך. אי אפשר, כי אי אפשר לקיים ככה חברה, וזה אגואיזם וזה. אז בוא נשים רגע את הצד הערכי של איך, שזה בסדר או לא בסדר. אני חושב שקורה דבר מקסים. כשבן אדם נאמן לעצמו, לרצונות שלו, מחובר, מכבד את מה שהוא מרגיש, מכבד את מה שהוא רוצה, מיד קורה לו בדיוק ההפך החוצה. מיד הוא מכבד את מה שאחרים רוצים, מיד הוא מכבד את מה שאחרים מרגישים. דווקא האגואיזם הזה שחושב רק על עצמו, בעיניי מצטמצם ככל שבן אדם יותר מתחבר לעצמו. ואני חושב גם כשעולים במדרג של החיבור לרצונות הפנימיים, אמרנו, מתחילים בגשמיים, זולים, אוכל, כבוד, תענוג, ועולים במדרג הרוחני, ככל שאתה מתפתח, לא בא לי להגיד שאני שם, אבל בא לי להגיד שאני מתחיל להרגיש את זה, שחלק אינהרנטי מהרצונות האגואיסטיים שלך, זה להיות בהשפעה ובנתינה לאחר. זאת אומרת, דווקא ככל שאתה מתרחב ומתפתח ונאמן יותר, אתה מבין שזה אקוטי להיות במקום הזה של האחר. שאתה לא באמת יכול להיות מאושר, שוב ממקום של האגו, כן? מתוך שלא לשמע בא לשמע כזה. אתה אומר, אם אני רוצה לצמוח, אם אני רוצה לחגוג, חייב להיות תדר כזה שיוצא החוצה, שנותן, שמקשיב, מימד אלטרואיסטי בתוך האגואיזם שלך.
מהמם. לי זה גם מאוד מתחבר לכל הרעיונות הבודיסטים, הרי מדברים על non-attachment,
כן.
נכון? על המקום הזה של לא להאחז, וזה עלה פה הרבה בפודקאסט בכל מיני הקשרים, אבל אני מרגישה שדווקא כמה שאני יותר רואה את הרצונות שלי ומכבדת אותם, אז אני גם לוקחת אותם קצת פחות ברצינות. עכשיו זה נשמע קצת מטומטם, כי כזה, למה אני לוקחת אותם פחות ברצינות? אבל משהו בידיעה שאני יכולה לפעול, כדי לממש אותם, שזה באחריות שלי לפעול, כאילו זה עליי, כן? אני לא חשים את כל העולם שמה שאני רוצה לא קורה, ובאותה מידה יש בי כזה, אוקיי, גם אם התרחיים לא פועלים לפי התסריט שלי, זה עדיין בסדר. גם משהו בהבנה של, נגיד, נפלתי לצריך, אוקיי? אבל אני רואה שנפלתי לצריך, ואני לא כאילו באוטומט, אלא אני רואה שנפלתי לצריך, ואני אומרת לעצמי, בסדר, כאילו קרה, למדת.
נכון.
פעם הבאה, כאילו, יהיה אחרת, למדת מזה משהו ותפעלי אחרת. יש בזה גם משהו מאוד משחרר, וכאילו הפחד שלי עם הפרק הזה היה שאנחנו, לצד כל הדבר המדהים שהוא יכול לעשות, זה באמת המקום הזה של אני רוצה, מגיע לי כזה, כאילו, אתה יודע, המקום הזה של ההאחזות ברצון, ואני חושבת שזה גם וגם, זה גם המקום הזה של להבין מה אני רוצה ולפעול לשם, אבל גם לשחרר את זה ולהגיד, וואלה, החיים לא, כאילו, מי מבטיח לך שתקבל מה שאתה רוצה? אף אחד. רוב הסיכויים שלא תקבל מה שאתה רוצה. כזה, זה גם חלק מזה.
כן.
טוב, אז אנחנו מתכנסים לסיכומים על מה דיברנו היום. אני חושבת שתנו שיחה מאוד, כאילו שנע בין הכזה פילוסופי, לעמוק, לפנימי, לחיצוני, אתה יודע, לא לבוא לארוחת ערב. כאילו המקום הזה שהוא באמת הולך בין כל הממדים, שזה נחמד. אז דיברנו היום בעצם על הרצונות שלנו. שאלנו האם יש דבר כזה רצון, כלומר, למה שבכלל נחשוב שיש לנו רצונות, ונתנו כל מיני כזה רעיונות, גם אבולוציונים, גם הילדות שלנו, גם איך שאנשים פועלים בעולם, שזה מראה לנו שיש רצונות, כי הנה יש לנו מטרות, ואנחנו קמים בבוקר, ומנסים לעשות משהו, ואנחנו פועלים בשם הרצון הזה. ולאורך החיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים מתרחקים מהרצונות האמיתיים שלנו, הזכרנו כל מיני סיבות, חלקן סיבות שקשורות לחברה שלנו, ללגיטימציה של רגשות שלנו, למה קרה כשהבנו את הרצון שלנו ואת הצורך שלנו, ולפעמים קיבלנו על זה דחייה או סתירה, או שזה לא כזה חשוב, ושעדיף שפשוט נתיישר לפי מה שכולם צריכים. ההורים שלנו יש להם הרבה ציפיות, המורים שלנו יש להם ציפיות, המערכת, המדינה, מקומות שבהם הרצון שלנו יכול להפוך להיות יותר ויותר חלש, ואנחנו לומדים להתרחק ממנו, בזה שאנחנו כבר פחות פועלים לפיו, פחות לומדים לזהות אותו, ויוצרים איזושהי ספירלה שבה אני פחות יודעת מה הרצון שלי.
בסוף יש שכחה.
כן, אני פשוט פחות יודעת מה הרצון שלי, אני פחות פועלת לפיו, ואני רק מתרחקת יותר ויותר. הזכרנו את השחיקה כמנגנון שיכול להאיר נורה אדומה, שבה בעצם פעלנו בניגוד לרצון שלנו, כי יש את מה שרצינו, ויש את מה שקורה שהוא מנוגד לזה, ואנחנו מאבדים אנרגיה, מאבדים מוטיבציה, בקצה של זה עשויים לפגוש אף דיכאון. ושאלנו איך אפשר להתחבר לרצונות שלנו מחדש, אז הזכרנו את השאלות של מוטיבציה פנימית וחיצונית, מה אני עושה לשם הדבר עצמו, ומה אני עושה כי אחר כך יצא לי מזה כסף, כבוד, פרסום,
כן,
דברים חיצוניים בעולם, מה יקרה אם אני לא אעשה משהו. דיברנו על ההבחנה הזאת בין צריך לרוצה. הזכרנו את האפשרות לשאול את עצמנו כמה שאלות כאלה חדות וחכמות, כמו מה הייתי עושה בעולם שבו אנשים לא היו יודעים על העבודה הזאת, על הזוגיות הזאת, על הטיול הזה, מה הייתי עושה אם לא הייתה ביקורת, מה הייתי עושה אם כסף לא היה שיקול. עוד דברים שדיברנו עליהם היו באמת הנוכחות שלנו בתוך המחשבות האלה, איך זה מרגיש בגוף שלנו כשאנחנו מדמיינים סנריו א' או סנריו ב', איך הרגשנו בגוף שלנו כשפעלנו בניגוד לרצון שלנו, ואיך זה הרגיש כשפעלנו בתוך הרצון שלנו. זו תחושה אחרת לגמרי, והיא יכולה לעזור לנו לזהות את המקומות שבהם אנחנו צועדים במסלול הזה או הזה. מה עוד?
דיברנו על פחדים, אני חושב שצריך לזכור את זה, לזכור שאי אפשר לברוח, ושלא להיות ילדותיים ולחשוב שאפשר להתקדם במימוש רצונות בלי לפגוש שדים.
לגמרי.
הרומנטיזציה הזו היא מסוכנת. לזכור, אין מה לעשות, צריך להתמודד.
נכון. דיברנו על התנסות בשטח ככלי להבין מה נכון לי ומה אני רוצה. על זה שגם ככה החיים משתנים כל הזמן, ומה שרציתי אתמול זה לאו דווקא מה שאני ארצה מחר, וזה בסדר, זה לא צריך לעצור אותי. זה רק אומר שלפעמים צריך לשאול את השאלות מחדש, ואולי לגלות תשובות חדשות. וגם הזכרנו שאחרי כל זה אפשר לא לקחת את הרצונות שלנו כל כך ברצינות.
כן. קודם כל סיכום מדהים.
אהבת?
וואו, תקשיבי.
מעולה. אז תודה רבה, טל בשן.
תודה רבה.
אני מקווה שרצית להיות פה.
הנה, אני מחייך בסוף, שומעים.
מחייך בסוף, לגמרי. היה ממש ממש מעניין.
תודה רבה.
ומחבר לרצונות. אנשים יוצאים והם כזה, יאללה, הגיע הזמן! אז אני מקווה שיצאתם
בתחושה כזאת. גם אנחנו נפגשנו, כי מלא אנשים רצו שזיקרה, שאלנו איך, אמרת שמלא אנשים...
נכון, נכון. עשיתם שידוחים מכל קצוות תבל.
כן.
ואיך עוד אפשר ללמוד ממך, למצוא אותך... לקבל עוד.
אז קודם כל תודה. סליחה, זה לא מה שהזמנתי, פודקאסט שכמו הפרק הזה יש בו כמעט 30 פרקים כבר, ומי שרוצה להצטרף לסדנה עמוקה, שמה שהיא עושה זה מגלה את התנאיות העמוקות ביותר של הנפש שמעכבות אותנו, סדנה שבדרך כלל 5 ימים, יש גם כאלה אונליין אחרות, מוזמנים להיכנס לטל בשן COL, ומן הסתם, אם הבק אופיס עבד כמו שצריך, אז הכל אמור להיות מעודכן שם, אבל הפודקאסט זה מקום טוב להתחיל בו.
מעולה. היה ממש כיף שהיית
פה. תודה רבה, שוב.
היה לי ממש מעניין. ותודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. מקווה שזה נגע בכם, ואני אשמח מאוד שתשתפו את הפרק, ובכלל את הפודקאסט עם עוד אנשים שזה יכול לגעת בהם. מוזמנים ליהנות גם מעוד תכנים באינסטגרם ובפייסבוק, ו... בקבוצות הוואטסאפ השקטות, וגם לבוא לאירועים הקרובים כדי ללמוד יותר ולהתנסות, וזאת חוויה אחרת לגמרי. אז ההזדמנויות הקרובות, ב-23 ביוני 2023, אנחנו נפגשים לסדנה ביום שישי בבוקר בבית ציוני אמריקה, שבה אנחנו צוללים לתוך המחשבות שלנו, המחשבות המהירות, האוטומטיות, אלה שהרבה פעמים שמות לנו בטעות רגליים, ואנחנו משתמשים בכלים הכי פרקטיים מתוך הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, כדי להבין איך לזהות את זה, איך להתמודד עם זה, איך לייצר מציאות קצת יותר חופשית בתוך הראש שלנו. אחר כך תלכו לים או משהו. אחר כך ב-25 ביולי 2023 ניפגש שוב בבית ציוני אמריקה בתל אביב, כדי לדבר ולתרגל מיינדפולנס. זאת הרצאה, לא סדנה, אבל כן יש בה כמה תרגולים. ובעצם נכיר איך הנוכחות ברגע הזה היא אחד מהמפתחות הכי חשובים לאושר שלנו, להפחתת חרדה, הפחתת לחצים, ובעיקר קצת ליהנות יותר מהחיים האלה. אז ההזדמנויות הקרובות, מקווה שניפגש ושיהיה לכם שבוע נפלא. יאללה ביי!